כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גן.
כל עורך עיתון סירב להדפיס את הרשימות שלי. עד כדי כך שבמעריב קיבלתי מכתב שזה לא מיועד לקהל הישראלי, זה הומור גלותי.
פם פרם פם איי 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 איי
כן, זה היה קולו של הסטיריקן אפרים קישון, זכרונו לברכה, והוא גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת. ואנחנו, זה דוקטור דוד גורביץ', שי, דוקטור דן הרב, ואני יונתן גת. וכמובן שהדברים ששמענו מפיו של קישון הם בסגנון האירוני, האופייני לו, מכיוון שהיצירות שלו לא רק שלא נתפסו כדבר גלותי, אלא שאנחנו מדברים על אדם שהפך להיות אחד מאבות ההומור הישראלי, זה שהמציא כל כך הרבה דמויות שנכנסו לפנתיאון התרבות הישראלית, מסלח שבתי, דרך שטוקס האינסטלטור ועד השוטר אזולאי. הוא כתב אלפי פיליטונים ומערכונים שאותם ביצעו מלהקת בצל ירוק ועד הגשש החיוור. הביטויים שלו נכנסו כל כך עמוק לשפה העברית, והסרקזם שלו כל כך הושרש בסתירה פה, עד שנראה לי שקשה לדמיין איך היה נראה ההומור הישראלי אם אפרים קישון לא היה עולה לארץ.
כן, אנחנו תמיד שואלים למה מישהו, למה הוא גיבור תרבות. אני חושב שלגבי קישון זה קל. אני חושב שקישון ברגע מסוים, כן, בהיסטוריה הישראלית, הוא הצליח להגדיר את המהות של התרבות הישראלית ולאפיין אותה גם בזמן אמיתי וגם כאילו להרחיק ראות. הוא כאילו ראה לאן הדברים הולכים. הוא היטיב להבין בשלב מאוד מוקדם את התרבות החפיפניקיות הישראלית, את התחמונות, את הקומבינה, את הסיבוב הפוליטי והבירוקרטי, את חוסר הנימוס. הוא גם יצר שפה משל עצמו, זה הומור ייחודי שלו. ועם זאת, כזה שדיבר אל ההמונים. ואת כל זה הוא עשה בלי להימנע מהרצה מוגזמת אל הצבר הישראלי. נכון. זה שהוא לא היה, כן? זה שהוא אף פעם לא היה, ואולי הוא רק היה רוצה להיות. זה הסיפור של קישון.
כן, אני מסכים עם רוב הדברים שאמרת, בעצם עם כל הדברים שאמרת. אני אוסיף שני דברים. אחד, העוצמה של ההומור שלו זה הקשר בין הומור לאבסורד. דבר שלא הוער על ידי הסתירה הישראלית, כי הסתירה הישראלית היא חד גונית, היא בעצם צוחקת על האחר תמיד, ולא צוחקת על עצמנו. הוא צחק על העצמיות שלנו. הוא יצר מצבים שבהם בעצם בעיות בירוקרטיות יהפכו להיות פתאום בעיות אבסורדיות וקיומיות. במובן הזה, הוא היה בהמשיך את המסורת של ההומור, באמת המשיך את המסורת של ההומור האירופאי, הווינאי של תחילת המאה העשים, אנשים כמו קראוס ואחרים. אז הוא היווה רמה מאוד מאוד גבוהה של הומור. זה הערה ראשונה. הערה שנייה היא לגבי ההומור שלו והרלוונטיות של ההומור שלו. אני חושב שהרבה מאוד דברים חזרו והשתנו מהדברים, ולא כל קהל הוא יהיה קהל שמיד יבין, ידבר ליבו, ההומור המילולי הזה, האבסורדי של אפרים קישון. לאלה שלא מבינים את זה, אני אומר, שווה לעשות את המאמץ ולהתקרב. יש שם מים גנוזים.
פרנץ הופמן נולד בבודפסט בשנת 1924. הוא נמלט מהנאצים ובשנת 1949 עלה לישראל. הוא למד את המילון העברי בעל פה, וכעבור שלוש שנים כבר כתב טורים סטיריים בעיתונות העברית. הוא התגורר במעברת שער העלייה ליד חיפה, ובשנת 1952 כבר החל לכתוב את הטור המפורסם במעריב חד גדיה. אחר יותר החל לכתוב גם מחזות לתיאטרון. הוא המציא את הביטוי לגמוז על שם מבקר התיאטרון דוקטור חיים גמזו, שהיה ידוע בביקורות הקוטלות שלו, ומול אחת הביקורות הקשות שנכתבו נגדו, שאמרו שהיצירה שלו חלשה, הגיב קישון ואמר, המחזה שלי כל כך חלש, שאין לו כוח לרדת מהבמה. הוא הצהיר לו פעם שכניצול שואה הוא קיבל את חוש ההומור שלו מהיטלר. הוא כתב למעלה מ-40 ספרים שתורגמו ל-38 שפות, כולל לסינית ואפגנית, וכל אלה נמכרו בכ-50 מיליון עותקים. כשהזמינו אותו להרצות, הוא היה אומר, אדוני, אני או שמופיע בחינם או בעד הרבה מאוד כסף, אבל חינם אני לא מופיע. הוא זכה פעמיים בפרס גלובוס הזהב על הסרטים סלח שבתי והשוטר הזולאי, הוא היה מועמד פעמיים לפרס האוסקר לסרטים האלה. גולדה מאיר הציע לו להיות סגן שר ההסברה, הסגן של שמעון פרס. מאוחר יותר הוצע לו להיות גם מנכ"ל הטלוויזיה הישראלית, והוא סרב. הוא נהג לומר שאת נשותיו הוא מכיר בבריכת השחייה כדי לחסוך זמן. בשנת 2002 הוא זכה בפרס ישראל, הוא נפטר 3 שנים מאוחר יותר, ועוד דבר אחד, באחד הראיונות קישון אמר שלהיות נוכל זו רמה אינטלקטואלית גבוהה. נוכל הוא אדם שחי מטיפשותם של אחרים, וגם אני חי מזה.
אתמול התפוצץ הברז במטבח והמים זרמו ממנו, על כן תכף הלכתי לאינסטלטור שטוקס שיבוא לתקן אותו. רק אשתו הייתה בבית ואמרה שתמסור לשטוקס שיבוא אליי בצהריים. חיכיתי לשטוקס, אך מכיוון שלא בא עד הצהריים הלכתי אליו. רק אשתו הייתה בבית ואמרה שבעלה בא הביתה, אבל מיד הלך לאיזה מקום והבטיחה לי למסור לו שיבוא אליי בערב. הוא לא בא, על כן הלכתי אליו, אבל לא היו בבית. השארתי פתק שיבוא שטוקס מחר בבוקר. בבוקר הוא לא בא, לכן הלכתי אליו ותפסתי אותו לפני ביתו. הוא הבטיח לי שיבוא בצהריים בשעה 1. ביקשתי שיבוא ב1:30, אבל הוא אמר שרק ב1 יכול לבוא. חיכיתי עד 3, אחר כך הלכתי אליו לשאול מדוע לא בא. רק אשתו הייתה בבית ואמרה שתמסור שיבוא. הוא לא בא, לכן הלכתי אליו בערב ותפסתי אותו. השטוקס אמר שעד עכשיו היה עסוק, אבל עכשיו הוא ינוח 15 דקות ותכף יבוא. חיכיתי בבית 2 שעות, אחר כך הלכתי אליו, אבל כבר לא היו בבית. חיכיתי לפני הבית עד 00:00 ותפסתיו כשבאו הביתה. הוא אמר שלא הספיק לבוא, אבל בבוקר ב8 יבוא. ביקשתי שיבוא ב7, אבל הוא אמר שאי אפשר, והסכמנו ב7:30. הוא לא בא, לכן הלכתי ב10 אליו, אבל רק אשתו הייתה בבית, ואמרה שתמסור לו ושאלה לשמי. בצהריים ראיתי שהוא לא בא, לכן הלכתי אליו. הוא אכל ארוחת צהריים ואמר שתכף יבוא. אמרתי, אני מחכה. בסוף הארוחה קם שטוקס ואמר שהוא צריך לישון כמה דקות, והלך לישון בחדר השני. חיכיתי עד 6, אז אמרה אשתו שבעלה כבר הלך ב3 דרך המטבח, אבל תמסור לו שחיכיתי לו. נשארתי אצלם עד הערב. שטוקס חזר ב9 ואמר ששכח שאני מחכה. אמרתי לו, תראה שטוקס, תאמר אם אתה לא רוצה לתקן. אז הוא אמר, איזו שאלה, כמובן שאני רוצה, מזה חיים. הסכמנו שיבוא בבוקר ב7. ב6 כבר הלכתי אליו, הוא דווקא יצא לעיר למילואים. הצטרפתי אליו, עשינו תרגילים במחנה. בערב חזרנו הביתה והוא אמר שרק יחליף בגדים ויבוא. הוא לא בא, הלכתי אליו, אבל רק אשתו הייתה בבית ושאלה בעצם במה העניין. בבוקר קניתי אקדח וחיכיתי בביתו של שטוקס עד הצהריים. הוא בא, אכל ארוחה והלך לישון. שאלתי אם אכפת לו אם אשים שרשראות על השמאל שלו ועל הימין שלי. אמר, בבקשה. ישנו, אחר כך הלכנו אליי. לפני ביתי הוא הוציא שמאלו מן הכבל והתחיל לברוח. יריתי אחריו, הוא השיב אש, אך בסוף אזלה התחמושת שלו, השטוקס נכנע ותיקן את הברז. עכשיו הוא שוב מטפטף.
כן, שטוקס האינסטלטור בקולו של שמוליק סגל הנפלא, וגם קישון בעצמו אמר שהוא הקורא הטוב ביותר של הטקסטים שלו, וזה אחד המערכונים הכי קלאסיים של קישון, וגם קטע מאוד מייצג. אני חושב שבמכון הזה אולי תמון סוד השיטה של קישון. אני אנסה להסביר את עצמי. בהומור הזה קישון שם את האצבע על הפער הגדול שבין הדימוי הישראלי היפה והחזון הציוני והוא שהולך בשדות לבין זה שבסופו של דבר הולך לפקיד השומה של מס הכנסה. זאת אומרת, הוא משתעשע עם ההפרש הדי מצחיק שבין התקוות הגדולות של הישראלי ההירואי, הלוחם, שמקים את המדינה, החלוצי, שמייבש ביצות ומנצח כנגד כל הסיכויים, וליבו טוב, והוא תמיד מטה שכם, והוא תמיד בתוך עם מלוכד, שנכון לכל מאמץ. והוא מוצא את עצמו מחפש את האינסטלטור שנעלם לו, והחשמלאי שמרמה אותו, ומוכרים לו סחורה פגומה, ותמיד משהו משתבש בגלל שהוא שכח את המפתח. הוא חי לו במקום שסובל מקטנוניות, אטימות, מדינה של תפסים, פקידות והסתדרות. שאין שום סיכוי שמישהו יעשה את העבודה שלו כמו שצריך. בסופו של דבר, מה שנשאר לו זה פחות או יותר לצחוק מזה.
כן, אפרים קישון פועל בדיוק בעידן הזה, שהוא אפשר לקרוא לזה העידן הפוסט-הרואי, שנפלנו מהתחושה של 48 וההירואיות, 48, 49, הקמת המדינה, כמו שאמרת, החלוצים, ההקרבה, הפאתוס, הרעיונות הגדולים, יצירת גבולות חדשים, יצירת יהודי חדש, ליום קטנות שצריכים לחיות פה בתל אביב, יש בעיות בירוקרטיות, ולא דואגים לדברים, כל מה דואגים לבעיות שלום וביטחון, ודברים הקטנים של החיים נזנחים, לפעמים הם נכנסים לבורות אבסורדיים שאפרים קישון מנסה לגאול אותנו.
שאלו אותו פעם, איך זה שאתה כותב על מה ש... הרי אף פעם לא נסעת באוטובוס, אתה בכלל לא מתחכך עם החיים הישראלים, אתה... מי אתה בכלל שאתה תכתוב על ישראל? אז הוא אמר, אני לא צריך לנסוע באוטובוס בשביל לכתוב על מה שקורה באוטובוס. אני חושב שזו אמירה מאוד מאוד חשובה, כי היא אני חושב, מדגישה את העובדה שהוא לא היה מתעד של החיים הישראלים. הוא לא היה מתעד. הוא במובן מסוים המציא איזה שהם מצבים שהם לא היו, אבל הם יכלו להיות. זאת אומרת, הם נתפסו בעינינו כאפשריים, ובאיזשהו אופן אנחנו התחלנו להסתכל על המציאות, לפעמים דרך המשקפיים של קישון. זה אני חושב הגדולה שלו, לאו דווקא כמובן ניתח וביקר את החברה, אבל לא ממקום של התבוננות ישירה, אלא ממקום של התבוננות שהיא עקיפה פנטסטית ואבסורדית.
אבל הוא כן כאילו לגב... מה שאתה אומר בעצם שהוא יצר איזושהי הבנייה של המציאות, כן. באמצעות השפה המיוחדת והכוח ההומוריסטי.
והמצבים שהיו מן הסתם, תעלת בלאומך. לא היה דבר כזה, אבל יכול להיות דבר כזה. אנחנו יכולים להאמין לזה, אנחנו יכולים להאמין לזה.
אחד הסרטים הטובים שלו.
נכון, אנחנו יכולים להאמין שהוראה טיפשית או חוסר הבנה בעירייה תהפוך את כל אלנבי לנהר קדוח.
זה נולד בעצם, היה איזה יסוד שאני שמעתי בבוקר השקים את הפטיש אוויר בחוץ, כן? ואני הסתכלתי בחוץ והיה איש אחד, אמרתי אולי הוא משוגע, אולי זה בכלל לא, הוא לא ביקש ממנו לפתוח את הרחוב הזה.
רבותיי, לא להפריח לסדר הציבור.
הציבור? אני משלם מיסים, אני הבוס שלך.
הבוס שלי הוא ניצב משני עקיבא נפקוביץ', בא להתחצה.
באחד הסקצ'ים שלו הוא מתאר איך בונים דברים בישראל. הוא מסביר שבכל ציר של רהיט או ארון או מיטה יש מקום של שלושה ברגים בציר שצריך להכניס. הוא אומר שהישראלי אף פעם לא מבריג באמת את כל שלושת הברגים שם, אלא הוא תמיד מבריג שניים או אחד. מה זה אומר? שבמפעל בבר שבע גילו מישהי שהבריגה שלושה ברגים לתוך שלושת החורים האלה. מיד עצרו אותה, היא התגלתה כמרגלת תעשייתית.
כל העניין לא היה צו בכלל, לולי מצא זולצבוים שאני האיש. זולצבוים זה חיפש מזמן מישהו שמוער בקודקודו, ואפשר לסמוך עליו בעניינים מסוימים. וכעת לאחר שבאנו בדברים, רמז לי שהוא שוקל ברצינות למסור לידי את ניהול העניינים. באותו אמש גורלי צלצלתי אליו, והוא הודיע לי שהדבר נראה לו, ואם אין זה אכפת לי, אוכל מיד לגשת אליו ולדון בסידורים באופן קונקרטי. יקשה עליי לתאר את שמחתי, אלו זולצבוים הוא בכל זאת זולצבום לכל הדעות, בלי היסוסים שאלטיף איפה הוא גר, ועל כן מסר לי בצפון תל אביב ורחוב הלסינגפור 7. טוב אמרתי, בעוד 5 דקות אהיה אצלך. נעים מאוד. יצאתי לדרך, נסעתי צפונה והגעתי לנקודה מסוימת ושם נעצרתי וחדלתי מלכת. כלומר, קרה משהו שנטל ממני את החשק להתקדם. שכחתי את שם הרחוב שזולצבום גר בו. פשוט שכחתי, כמו שזה קורה לפעמים בשלהי הקיץ. נזכרתי באופן עמום מאוד שהרחוב מתחיל בפי, אבל לא יותר. לא נשאר לי אלא להיכנס לתא הטלפון הקרוב ביותר ולחפש את שמו בספר הטלפונים. לא היה בו זולצבום בכלל. איזה שם. חיפשתי גם אצל סמך, גם שם לא היה. כנראה יש לו מספר חדש, חשבתי. עוד מזל שרשמתי לי אותו בפנקסי, צלצלתי אליו. באמת מצחיק, אמרתי לו, שכחתי את שם הרחוב שלך, הלסינגפורס, אמר זולצבום, הלסינגפורס. בעוד 5 דקות יהיה אצלך, נעים. עכשיו כבר הייתי זהיר יותר, ובלי הפסק שיננתי וחזרתי ושיננתי לעצמי. הלסינגפורס, הלסינגפורס, הלסינגפורס. בטבורו של הצפון עצרתי עובר ושב, סליחה אדוני, מותר לי לשאול איפה נמצא הרחוב? אני באמת מצטער, ענה האיש, אבל אינני מקומי, אני בעצמי מחפש כאן את רחוב עוזיאל. רחוב עוזיאל, אמרתי, אני דווקא מכיר אותו. לך ישר ובפינה השנייה ימינה, עורף תודה, תודה האיש. אגב, איזה רחוב מחפש אדוני? אני אמרתי, אני... נו באמת, כלומר שוב נשתכח מלבי שמו של הרחוב בגלל הלק האבלי של הנודניק הזה. רק זאת זכרתי בבירור שהרחוב מתחיל בסמך והמספר הוא 9 או 11. הודה על האמת, התביישתי במקצת לצלצל שוב לזולצבום מפת אחשש שהוא יחשוב אותי לאדם העלול לשכוח שמות של רחובות. ניסיתי בכל כוחותיי הרוחניים להיזכר, אך בו בזמן ידעתי מתוך ניסיון אישי ששום דבר לא הולך אם האדם עושה אותו בהתאמצות. על כן התיישבתי בבית קפה וחיכיתי בניחותה ברפיון עצבי מושלם שהשם יבליח במוחי בפתאומיות של ברק. אולם לא הבליח לי שום דבר מלבד שמו של הרחוב שמריהו לוין אשר ניכר במוחי כל הזמן. אין לי מושג למה. ידעתי שזה בשום אופן לא רחוב שמריהו לוין אלא מישהו מחוץ לארץ, מפני ששמריהו לוין אינו מתחיל בלמת כמו זה ששכחתי. לבסוף חיפשתי לי תא טלפון וצלצלתי לזולצבום. שלום, אמרתי לו, אני כבר בדרך, אולי תוכל להסביר לי כיצד תגיע אליך בדרך הקצרה ביותר? איפה אתה נמצא כעת? בבן יהודה. נו, זה כבר לא רחוק מכאן. הטוב ביותר לשאול מישהו במקום. טוב, אמרתי. אגב, איך כותבים את שמו? שמו של מי? של הרחוב שלך. כמו שמבטאים אותו, באופן פונטי לגמרי. למה? לא, לא, יש לי הרושם שלא מכירים אותו בסביבה הזו ככה. זה רחוב חדש. לא, לא לגמרי. בכל זאת אמרתי, שם ארוך כזה. מדוע אמר זאת? יש ארוכים יותר, כמו רחוב מתתיהו הכהן, או רחוב שערי ניקנור, או רחוב עקיבא קולומר צרקו. נכון, אבל בשם הרחוב שלך ממש נשבר את הלשון. עזוב, אפשר להתרגל אליו. אבל מה פתאום נתפלת על הרחוב שלי? לא שום דבר, סתם אמרתי. אז אתה בא? כן, תוך 5 דקות. בסדר. כאן פסקנו מלשוחח. שהייתי בתא הטלפוני מספר דקות נוספות שהיו בלי תפונה מן הקשות בחיי, והרהרתי בהבלי העולם. השמות מתתיהו הכהן, שערי ניקנור, עקיבא קולנומיר צרקו נחרטו בזיכרוני לצמיתות, אך בעצם העניין לא הייתי זקוק להם במיוחד. בתנועה איטית הרימותי את השופרת וצלצלתי לזולצבום. שלום, לחשתי בקול צרות לגמרי. איך קוראים לרחוב שלך? הלסינגפורס, שרק זולצבום בקרירות, אולי תרשום לעצמך. חיטטתי בכיסי אחרי עת, אך כנראה איבדתי אותו כמובן. אתה רושם? כן, הלסינגפורס, נהם זולצבום, הלסינגפורס. וירד מן הקו בחימה שפוחה, בלא לשמוע את בשורתי המשמחת שבעוד 5 דקות אהיה אצלו. אפס הפעם דחסתי את הלסינגפורס מתחת לקרום מוחי, כאילו הייתה זו הסיסמה הסודית לאוצרות ארוזן מונטה קריסטו.
למה לא שוכחים את השם שלו אף פעם? אכן, הפעם כבר לא חזרתי על שגיאות העבר, אלא שקדתי במלוא כישרונותיי על שנינת הרחוב על ידי שיטת מנמוטכניקה. הלסינגפורס, כך ניתחתי, זה מזכיר בחלקו הראשון את בירת פינלנד. אלו היא אלסינקי, ואילו חלקו השני של השם כמעט זהה עם המילה רביעי באנגלית שהיא פורס כזכור. מה שמפריד בין שני החלקים היא איננה אלא אות ג' האות השלישית באלף בית העברי. פשוט מאוד הלסין, כי ג' באמצע רביעי משמע פורס. נרגע לגמרי ובוטח בעצמי עזבתי את הטלפון, פילסתי לשביל בתוך ההמון שהצטופף לפני התא וקראתי לטקסי. התיישבתי בנחת על מושבה המרופד של המונית ואמרתי לנהג בהקלה לא תתואר, אלסינגפורס. אלסינגפורס, חזר הנהג על הכתובת, הוא כבר התניע את המנוע, הוא כבר היינו בדרך למחוץ חפצי. נשענתי אחורה באופן חופשי לגמרי ונשמתי לרווחה. במטר מרגיס נמלכתי במאי שאדם אינטלקטואלי מובהק כמוני, שעדיין זוכר את כל שאלות בחינות הבגרות, כגון שנגיד בירת טרנסליבניה נקראה בפי הכובשים הרומאים סער מגיג'הוג'הבה, אדם כזה מוח כמעט אלקטרוני יהיה עשוי לשכוח שם כל כך פשוט כמו, סליחה, פנה אליי הנהג, איך קוראים לרחוב שלך? החושך המוחלט קנה את מושבו בעיניי. שכחתי את שם הרחוב, שכחתי לגמרי. כל מה שזכרתי ממנו היה סער מגיג'הוג'הבה. באותו רגע הייתי מסוגל לגמוז את הנהג נפש. מה, אתה ילד דפקטיבי? צבחתי עליו שאתה שוכח לאן שנוסעים. בפינת פרישמן עוד זכרתי, הצטדק העבריין, בחיי שם עוד זכרתי. מילא כבשתי את זמי בכוח איתנים. ננסה לשחזר את הרחוב באופן שיטתי, הבה נחשוב בשקט, מה אתה זוכר? כלום, אמר הביריון, רק זה שהמספר הוא 173. התרכז, בן אדם, התרכז. רחוב זינגמן, זליגברבר, בלברגר, זלמנופסקי, משהו כזה. הופ, פתאום עמד לי זיכרוני המופלא. הלו, למזלי הגדול נקטתי בשיטה הידועה הזאת. נו, איך קוראים לה? כן, מנמוטכניקה. עידת ניצלתי. איך זה היה? בירת נורווגיה, זאת אומרת אוסלו באמצע גימל, אחר כך חמש בגרמנית פיניף, אוסלו פיניף. כן, זהו. רחוב אוסלו פיניף, שלוש. זרקתי לנהק לטמבל הזה. סע! הנהק התניע וכבר יצאנו לדרך. ברחוב ארלוזורוב עצר האיש. מצטער למלם, בעצם אין רחוב כזה. לומר את האמת, הרגשתי כל הזמן שאין רחוב כזה, אלא שהטעה אותי זה שהנהג נסע. בתת הכרתי ידעתי איפה השגיאה, באמצע אין גימל, אלא אות אחרת, כמו לדוגמה נגיד, אוסלורפיניף, לא. אוסלומפיניף, לא. אוסלושפיניף, לא. נו, שאל הנהג מה יהיה, מדדתי את הלא יוצלח הזה לכל אורכו ולכל רובו. זרקתי לו כמה פרוטות ויצאתי. בחוץ סינן הרוח הצפוני את מצחי הלוהט. נכנסתי לתא הטלפון הסמוך. וצלצלתי לזולצבוים. שלום, אמרתי לו, עוד מה תהיה אצלך? בדרך קרה לי מקרה פנטסטי. הלסינגפורס, שאג זולצבום, הלסינגפורס, אבל כבר לא צריך לבוא. וניתק. לא אכפת לי. אידיוט, מוטב להשתחרר מאיש כזה. כשיצאתי מתא הטלפון ראיתי שאני נמצא ברחוב אלסינגפורס ולא התרגשתי כלל. כנראה כך היה כתוב בספר החיים. השם נתן, השם לקח. מכל מקום ספק רב אם מצביע בעד העירייה הזאת בבחירות המוניציפליות. איזה חוסר טקט זה לתת לרחובות שמות כאלה כמו לעזאזל.
זה באמת מאוד מבריק, מאוד מצחיק. אתה יודע, שזה ההומור שלו, אני אפשר להבין את היסודות שלהם, זה סיטואציה שרוצאת מרדי שליטה, מה שנקרא, וכל ניסיון לתקן אותה, רק זה כמו באדם שעולה על ג'יפ, איזה מקום כזה שחולות נודדים, ומנסה כל פעם לצאת מהמחפורת, ושוקע יותר חזק בתוך הדברים הללו. וכמובן, מאשים את כל העולם כולו, במקום את עצמו, שרואה את עצמו נפלא. יש תחושה של חוסר שליטה וחוסר אנושיות, כי זה מכניזם כזה, כאילו... אתה יודע, יש לברגסון, יש לו ספר שנקרא הצחוק.
הנרי ברגסון.
הנרי ברגסון, כן, ספר הצחוק. הוא מסביר שכל דבר, מה הוא הדבר מצחיק? שיוצא מכדי ההרגשה שזה אנושי. כלומר, שזה גמיש. זה כמו זה מכונה. שהוא נכנס לתוך המתחינה, הוא כבר ממשיך הלאה וממשיך הלאה וממשיך הלאה ומגיע לגבולות של האבסורד.
כן. ויחד עם זאת צריך להגיד, דוד, כששאלו את קישון לגבי מקורות ההומור שלו, הוא דווקא פחות הדגיש את העניין של האבסורד. הוא דווקא אמר דבר נורא מעניין, הוא אמר, אני אומר אמת. אם אמרתי אמת וצחקת, זה אומר שצדקתי.
זה נכון, אגב, ההומור, האמת והאבסורד לא סותרים. כלומר, אני מסכים שהוא אומר אמת, כשהחיים הם אבסורדים. שהאנטי ריאליזם שלו הוא החיים עצמם. כי זה לא ריאליסטי הרי, זה ברור לגמרי שכל אדם ממוצע היה כן מצליח הרבה יותר. אבל זו תחושה כזאת שאתה נכנס ללחץ ולמתח, ומרוב מתח, לחץ וטיפשות, אתה עושה את כל פעולה כדי שהג'יפ שלך ישקע עוד יותר ועוד יותר, ובחיים לא תמצא את רחוב הלסינג קרוס.
הלסינג פורס. הלסינג
פורס,
גם אתה
שכחת. אתה רואה? הלסינג פורס. אני הבדיחה. אבל אני חושב ש... הייתי אומר, זה הומור מאוד אזרחי כזה, שמתאים לבורגנים של עיר. אתה מבין? זה לא הומור של הפלמח, הומור של הצ'יזבטים וכיוצא, זה הומור אחר לגמרי ממה שהורגלו פה, וזה יפה מאוד, הוא הביא את זה ממקום גדול, אל תשכח שהוא היה, הוא נולד במה שהיה פעם האימפריה האוסטרו-הונגרית, שם איפשהו, אז הוא הביא את זה לפה, לארץ הקטנה פלסטינה. ואותה אווירה של פקידות קטנה שמשתלטת שם אחרי ההירואיות של 48, ופה הם שולטים בעניינים, את הסולל בונה וכל החברות ומפאי וזה, הפרצ'יקים ופרוטקציה וכל זה, הוא נכנס לתוך הדבר הזה, ומייצר פה את הדגם הזה של ישראל. מבחינת הברק זה מאוד מאוד מבריק, זה מאוד מדגים את החוסר העונים, את השליטה הזאת, וגם את הפחד הזה מהאוטוריטה, מכל מיני דברים כאלה.
אני חושב שזה, אני לא אסביר את הבדיחה, אבל אני חושב שבאמת כמו שאמרת, כל היסודות של הכתיבה הקישונית נמצאים פה, גם, קודם כל השפה, נכון? השפה המלוטשת הזאת, ובמובן מסוים החדשה.
לא, אני חושב שמה שאתה קורא לשפה מלוטש וחדשה, זה נכון, זה מלוטש חדש, אבל זה ריק. זו השפה הריקה של המיליצה הפקידותית. זה כאילו מה שקראו ברוסיה, מדם קונטורה, זה כמו הפרצ'יקים של המפלגה, או של ההסתדרות, או של המפעל, או סולל בונה, אתה יודע, התקופה היא שנות ה-50, אני מדבר על... חרדה מפני הרשות, הפחד שלא להצליח, הרצון לארץ חדשה כל זמן, אתה יודע, לעמוד ברעיונות, להוכיח את עצמך, למכור את עצמך, כמו אפרים קישון בעצמו. והבחינה המסוימת הזאת, הוא כאילו מבשר את הקיומה של החברה האזרחית הנורמלית, שצריכה באמת כחברה בריאה לעסוק בחיים הממשיים, חיי יום יום שלה, ולאו דווקא בבעיות הגדולות. מצד שני, אתה יודע שהוא גם עוסק בדברים הגדולים האלה, מתוך ניסיון ליצור הירואיות גדולה עדיין לישראלי, וזה הוא עשה כמובן בפאזה השנייה, ב-48 זה היה לו מאוחר, כי הוא בא אחרי זה, אבל ב-67 הוא היה מוכן שם, ואז הוא נכנס למה שנקרא למוד, שנקרא סליחה שניצחנו, הוא וגרדוש ואחרים, כל הימין החדש הישראלי. אז,
המאפיה ההונגרית.
כאילו הוא שכח לרגע את מה שהוא אמר קודם, ויצר פאזה חדשה של המאפיה ההונגרית.
כן, אני חושב שהשיטה שלו היא להגיד כמה אנחנו חפרים, וכמה אנחנו ישראלים מכוער, אבל בסופו של דבר... we prevail. אז נכון שאנחנו תחמנים כאלה, ולא נעים לנו להודות ששכחנו את שם הרחוב, אז אנחנו עובדים על הבן אדם שהזמין אותנו. אבל בכל זאת, אנחנו כן עם גאה, ובדברים החשובים אנחנו כן מנצחים. במלחמות ניצחנו. בשפחטל ובשברב שצריך להגיע, שם אנחנו מפסידים, שם אנחנו יוצאים על הפנים. אבל לא נורא, העיקר שאנחנו שרדנו את השואה, שרדנו. עשינו את מלחמת ששת הימים? עשינו. אז עכשיו מותר לצחוק על הישראלי כמה הוא מחר, דוחה, רמאי, גנב. זה בסדר.
אני חושב שאתה עולה על דבר מאוד נכון. זו השיטה שאומרת, אנחנו הכי נוראים בעולם, הכי ברדקיסטים, הכי זה, אבל אין כמונו, אין כמונו, באמת. רבותיי, חבל לזמן מה שאנחנו הישראלים. זה באמת שיטת יאיר לפיד, זה שיטת שלמה ארצי, ושיטת אפרים קישון. ומה שאומר, רגע שנייה, רק להשלים את זה, זה מה שאומר שכל הירידה שלו, על כמה אנחנו לא מוצלחים, וכמה יש בירוקרטיה, וכמה לא מבריגים את הברגים במקום הנכון, זה רק לפני ולחוץ, רק כלפי חוץ. אלה הדברים באמת לא חשובים, כי העיקר בשאלות של, של, של זהות יהודית, של המשכיות, של קוממיות וניצחון, שמה אנחנו ניצחנו, רק יש כמה אחרי ישראל שמפרים לזה, ולכן הוא כותב, סליחה שניצחנו וכיוצא בזה, אבל הוא כאילו עושה דקונסטרוקציה, פירוק של כל ההומור של עצמו, והוא אומר, נכון, אני כותב על כל הדברים האלה, והם לא בין הדברים החשובים, העיקר שניצחנו.
פתחים את הרמי. מה פתאום פותחים את אלמבי? אני ביקשתי לפתוח את אלמבי.
אני לא יודע, דוקטור קובישבסקי.
סיגלר את האמת.
באמת? שקוני יחיה.
תה?
עם קוניאק, הרבה קוניאק.
חשבתי שאולי...
כן?
אולי...
לא חשוב.
סיגלר, מה חשבת?
חשבתי שאולי בכלל מישהו סתם ככה.
מישהו סתם ככה? מישהו ברח מבית המשוגעים והחליט פתאום לפתוח את רחוב אלנבי. רעיון גאוני. אולי תגמור כבר לכתוב את המכתב, כן?
כן.
כן.
שהמערכונים של אפרים קישון מאוד מאוד ישראלים, זה מאוד מאוד קשור לכאן, הבעיות, הבירוקרטיה, זה הכל נורא ישראלי. הישראלי הקומבינטור, שטוקסה עם סטלטור, הג'ינג'י עם המפתח וכו'. אבל כשאני מקשיב למערכונים האלה היום, אני לחלוטין יכול להבין למה זה הצליח בעולם, למה זה תורגם לכל כך הרבה שפות, כי הדבר הזה דבר נורא אוניברסלי.
לגמרי נכון. זה נראה לי עכשיו מוזר ביותר לתאר אותו כישראלי. מה ישראלי באינסטלטור? מה ישראלי בשאתה מתבלבל ולא זוכר רחובות? אפשר לתת איזה שמות אחרים מצחיקים, רחובות בהוואנה או בפריז או בלונדון, ובאותה סיטואציה עצמה, ובאותם מצבים וליצור אותו הומור. להפך, ההומור שלו אוניברסלי. סוג מסוים של הומור. היה לו גם סוג של הומור יותר לאומי, ישראלי, כזה מין הומור של אנדרסטייטמנט כזה שבעצם ירד על השנאה העצמית של היהודי והישראלי של עצמו, אבל לא על זה אנחנו מדברים. בדוגמה שאנחנו הבאנו פה, זה בדיוק הדוגמה האוניברסלית, שבגללה הוא התפתח ונהיה כל כך מפורסם.
כן.
אני חושב שהוא הצליח דווקא בגלל שהוא היה שונה מהישראליות. הוא בא בשנות ה-50, הוא היה זר, הביא הומור זר, אירופאי מאוד, מתוחכם מאוד, ואזרחי מאוד. הוא היה לא מגויס, לא צבאי, לא כזה פלמחניקי, לא חייב לחבר'ה שום דבר. ואז הוא יכול לתת לנו זווית חדשה, אבסורדית, ודי מרושעת על עצמנו, בתקופה מסוימת. דווקא בגלל שהיה זר, דווקא בגלל שהיה אוניברסלי.
אז אני אשאל אותך שאלה הפוכה, אם הוא הביא את הרוח האירופאית, איך זה כל כך הצליח פה?
זה מה שהיה חסר פה, זה מה שהיה רענן פה, אנשים כבר היו פייד אף, עם ההומור של הפלמח והצ'יזבטים והירידות וכל השטויות האלה. וההומור הדתי, תחשוב, הומור הדתי, מה יש פה? יש פה פלמח והומור הדתי, זה פחות יותר, וכמובן הומור נגד ערבים, שזה שלושת הדגלים האלה. הוא הביא משהו אחר, לא שלושת הדברים האלה. בגלל שהוא הביא סחורה חדשה, היה לזה ביקוש. זה העיר לנו כאילו, אנחנו במקום קטן, סגור, פרובינציאלי, דקוק עם אויבים, מלחמות כל הזמן. בגלל לנו את הטעם של העולם הגדול, בדיוק ככה. זה לא בכלל לא ארלוזורוב. זה לא רחוב הלסינגפורס, שים לב שאני כבר הצלחתי להיזכר בשם הזה. זה בכלל לא היה הלסינגפורס, זה יכול להיות, אני יודע, באיזשהו רחוב בפריז, אותו דבר. זה היה, החידוש היה בזה שזה היה אחר. של העולם הגדול.
אני חושב שהוא הביא בעצם הומור מאוד מתוכנן, מאוד אינטליגנטי, מאוד מלוטש, כזה שמבוסס על השכלה, ועל איזשהו מהלך מאוד מאוד מחושב, ובסופו של דבר, לדבר הזה היה קהל באותם שנים, זה לא הומור של דחקות, כמו שדוד אולי רמז, זה לא הומור של צ'יזבטים, זה לא הומור פראי, שגם לא היה מקום, אנחנו יודעים, ואולי אפילו מקום יותר גדול באותם שנים. אני יכול, אתה יודע, סתם להיזכר בהורים שלי, שהיה להם את הספרים של קישון, ומדי פעם כן. היו מקרים בכל עולם, הום הורסקות, מה שקראו, ואני יודע שצחקו עד לב השמיים, כי זה יותר התחבר אליהם, בהיותם עולים, מאגרים, פחות או יותר מהטריטוריות הדומות, אל ההומור הפלמחניקי, אל ההומור הדן בן המוצי נגיד, לא שלא צחקו, אבל הם תמיד נותרו זרים להומור הזה.
כן, זה גם אל תשכח שאנחנו מדברים פה, השנות ה-50-60, זה הדומיננטיות והשליטה המוחלטת של האשכנזים. כן. זה הומור שמתאים לאירופה, נו, האשכנזים זה אירופה, נכון? אז אין האנשים שקובעים במפלגה, אין האנשים שכותבים בעיתונות, אין האנשים מובילי דעת הקהל, והם מייצרים את האווירה הכללית, על פי הם יקום דבר, ו... ההומור של אפרים קישון מאוד מאוד מתאים לאווירה הזאת הכללית ששוררת עד בארץ.
אחרי סרט שבתי, המבקרים כתבו, הנה, הסרט הגרוע הזה, הפלופ הזה, זה הפרצוף האמיתי של אפרים קישון. זה הומור, זה תתה, זה טיטי. אם אני אומר לך שטופול בעצמו אמר לי, כן, אפרים, תכתוב בעיתון, אל תביים. גם השוטר אזולאי, כן, פיקורת הייתה קטלנית, כן, שכשאני אמרתי לידידי דולב, שהוא היה מבקר
הקולנועי,
אהרון, אמרתי, תשמע, אתה קדיש לך מדור, אומר, הסרטים המומלצים השבוע. עוד לא קרה שאתה סרט אחד שלי. למה אתה לא ממליצה לשוטר הזה?
אז אולי.
הוא שם את היד שלו על כתפי, ואמר, אפרים, עד כדי כך זה לא טוב.
אתם יודעים, כשמקשיבים לאפרים קישון מדבר על הקריירה שלו, מקבלים רושם מאוד ברור שהביקורת שנאה אותו. אתם יודעים, אני עשיתי חיפוש קצת בארכיוני העיתונים של אותה תקופה, ואפלא ופלא, מה אני מגלה? שהביקורות הן נפלאות. הנה אני אקריא לכם כמה דוגמאות. זה מהשני ביולי 1964 בעיתון על המשמר. בשיחת מבקרי הקולנוע על הסרט של אפרים קישון סלח שבתי, ניכרת הייתה רוח טובה. סוף סוף אפשר להגיד כמה מילים נעימות ואפילו להתלהב, למרות במרכאות שהסרט הוא שלנו וישראלי. ראייתו הסטירית של אפרים קישון חדה. והנה עוד כתבה, תשועות לסלח שבתי בפסטיבל ברלין. הוא תמיד אמר שהעיתונות לא מספרת את על ההצלחה שלו בחול. הנה, תשועות לסלח שבתי בברלין. הסיום הסרט נשמעו מחיאות כפיים סוערות וממשכות. הנה עוד כותרת, מבקרי ניו יורק בשבח הסרט סלח שבתי. כתבה בעיתון דבר אומרת שמיליון ו-185,000 צופים בסרט סלח שבתי, על ההצלחה של הסרט. ועכשיו גם על התיאטרון מצאתי. למשל, כתבו, שמו הולך לפניו, זה ההצגה של אפרים קישון בשנת 53, זכה לצחוק סוער ומתמיד, כפי שרק סאטירה חריפה ועוקצנית ותיאטרלית זכאית לו. עיתון חירות משנת 53, מי הוא אפרים קישון, האשף שהצליח ליצור הומור מסוג חדש, שלא היה ידוע לנו קודם, ואשר זכה לפופולריות רבה תוך זמן קצר. מעריב 1953 על הספר שלו, העולה היורד לחיינו, זה נקרא. ספרו הראשון של קישון היה העולה היורד לחיינו, ואכן הוא יורד לכל עומקם של חיינו, אך הוא יורד כדי להעלותם. והנה עוד אחד, איך לא נתייחס למאמץ, אם מדברים על שמו הולך לפניו, איך לא נתייחס למאמץ אילאי כזה בהערצה. אפרים קישון משמש מופת אישי. ועוד ציטוט אחד אני חייב. אני רוצה לומר כי קישון נתגלה בערב זה כבימאי מדריך של שחקנים. הוא יודע כיצד להשחיל לתוך הגגים הרבים והטובים את ההברקות המילוליות שאחדות מהן תיכנסנה ללא ספק לתוך הז'רגון הרחובי של חיינו. ואילו אחרות, וזה הרבה יותר קשה, תתגלנה יום אחד כמורי דרך לתעשיית סרטי קומדיה ישראלים כנים ושופעי חן, צחוק ואהבת חיים. אורי קיסרי על סלח שבתי ב-1964 במעריב. אז מה אתם אומרים על זה?
אז מה, אני שואל אותך,
אז מה אתה אומר על זה? אז על מה הוא מתלונן?
אז מה, מה אתה חושב על זה? למה הוא מתלונן?
אתה יודע, יש לפיתוי הזה, אני לא רוצה להיות חבר במועדון שמוכן לקבל אותי. יכול להיות, יכול להיות שקישון באיזשהו אופן רצה להיות בשני המקומות גם יחד, מצד אחד, לאור מה שאתה מקריא, זה בהחלט מפתיע, לטפח את התחושה המתמדת הזאת של כיפוח, של מי שלא שייך בעצם, למי שלא התקבל, אולי זה יזין אצלו איזשהו מנוע יצירתי, אני לא יודע, מצד שני הוא באמת התלונן על הדבר הזה כל הזמן, הוא באמת הפך את זה לקרדום, תאהבו אותי, זה רק אולי שופך עוד אור על המורכבות הפסיכולוגית של האיש הזה, אני לא יודע להסביר את זה מעבר לזה.
אגב, ברור שהיו גם ביקורות שליליות, אבל הוא נצמד כנראה רק אליהן.
כן.
ואני חושב שלא היה קץ לרצון של לקבל אהבה. הוא נרקיסיסט בדרגות עליונות. ושום מחמאה לא יכלה להזיז אותו מההרגשה שזה לא מספיק.
כן.
כל המחמאה שהוא קיבל הוא רוצה 10 אחרות. כל 10 שהוא קיבל הוא רוצה 100 אחרות. וכל אחת שהייתה שלילית בתוך 100... כבר ארסה לו והכירה את המים האלה, וכבר היו בלתי צלולים כל ה-97, ורוצה 100 חדשות. במילים פשוטות, הוא היה בכיין בלתי נדלה. מעשה בלתי ישראלי בעליל. כי תמיד משהו, תמיד רוצים להעליב משהו שהוא ישראלי, אומרנו, אתה שוב מתבכיין.
נכון.
במילים פשוטות, הוא הצדיק את המוניטין הגלותי שתמיד היה לו.
ואיתנו אדם שמכיר מקרוב, ויש לו לא מעט שעות של אפרים קישון על החגורה. שלום לירון לונדון.
שלום וברכה.
אתה כתבת יחד עם אפרים את דו שיח אוטוביוגרפי, זה יצא בשנת 1993, ואתה טס לשוויץ, לאפנצל, כדי לראיין אותו שם, נכון?
כן, אנחנו במשך שבוע או 10 ימים ישבנו ביתו.
למה הוא בחר דווקא אותך?
היינו שכנים, ונשותינו היו ידידות. ויום אחד שאלתי את שרה, רעייתו של אפרים, מדוע הוא לא כותב אוטוביוגרפיה. היא אמרה לי שהוא ניסה פעמים אחדות, ואפילו שהשתקעותו בשוויץ נועדה בין היתר כדי לבודד אותו מהרעש הסביבתי כאן, ולאפשר לו לכתוב את תולדות חייו. לא קניתי את זה, זו לא הייתה אמת. אבל הוא ניסה, אבל הוא היה אדם חסר אינטרוספקציה, יכולת להביט לפנימיותו, או לפחות לכתוב את זה. ואז היא הציעה לי יום אחד לנסות לדובב אותו. ופיין קנה את ההצעה, וחשב שאני אסייע לו בכתיבת האוטוביוגרפיה שלו.
כן.
אבל יש לומר שזו אוטוביוגרפיה מאוד לא בדוקה, ואומר, אני הייתי הכתבן והמנסח, וסייעתי לו בשאלות שחלקם גם אולי פרובוקטיביות במידת מה, אבל אני לא ערב לך, כל מה שכתוב שם הוא אמת אובייקטיבית, כלומר, אני לא הייתי הביוגרף שלו, אני סייעתי לו לכתוב את האוטוביוגרפיה.
כן, רציתי לשאול אותך, כאילו, כאדם, אתה הכרת אותו כאדם, אנחנו מכירים אותו יותר כאיש טקסטים וכהומוריסטן, מה היה המעלה הגדולה ביותר שלו, ומה היה החיסרון הכי גדול שלו כאדם?
כאדם?
כאדם, כן.
או, תראה, כמו אומנים רבים,
השאלה שהפתיעה אותך?
נרקיסיסטי לגמרי. כן. אחר כך, אני אשמתי אותו, גם אמרתי לו את זה, שאין לו שום יכולת אינטרוספקטיבית. ואין לו, לא היה לו אומץ לדבר
על חולשתיו,
אשר עם ליבו, את אשר עם קיבתו. אתה מבין, הוא הלביש את הכל בנוסחים. תראה, כשאנחנו גמרנו, כשאני גמרתי לכתוב בעצם את לתמצת ולתת בפיו נימוקים שהוא עצמו לא נתן, הוא ביקש שנעבור על זה ביחד שוב, כדי לתצחק קצת את הטקסט.
זהו, שמעתי שהוא רצה להוסיף הומור, כן, לספר.
הוא רצה להוסיף הומור, בלי הומור לא קוראים. או למשל, שאלתי אותו, תגיד, למה אתה מסגיר את עצמך לידי כל מראיין באיזה ביטאון שולי בקנטון סיני נידח? למה אתה מבזבז את זה?
אז מה עונה?
ולמה אתה כל כך רוצה את פרס ישראל? מה אכפת לך? למה אתה מטריד את שרה שתפעל עבורך? למה אתה מקים רעש כזה? למה אתם קיפחו אותך? מה אכפת לך, תגיד לי?
כן.
אז הוא אמר לי, קאצ'אפ, אופשי, אני מריח אצלך ריח של צביעות. משהו כזה. זאת אומרת, הוא לא האמין לי שייתכן שיש אדם שבעיניו הדברים האלה נחשבים במידה מסוימת, כמובן, אבל לא נחשבים מאוד. המעמד שלו בתוך העולם היה אחד הדברים החשובים לו ביותר, אולי הדבר החשוב ביותר. זה מאוד הטריד אותי וגם העציב אותי. התלות שלו בתהילה, בעצם אני תיארתי אותו פעם כאדם שחי בתוך איזה בונקרים כאלה מבוצרים, כל חדרי העבודה שלו בכל מקום שהוא היה, היו כמו בונקר, שהוא הגיח ממנו בעיקר כדי לקבל מחיאות כפיים. זו שאלה קצת עצובה לדעתי, זו שאלה של מידה קדושה של נרקיסיזם. זאת אומרת, אם העולם לא סף סביבך, אתה אומלל. וזה פגם בחייו, זה פגם באושרו, לא רק השואה. זה פגם באושרו, לדעתי.
אולי זה גם קשור לעובדה שהוא כל הזמן התלונן? כל הזמן התלונן.
הוא התלונן, נכון?
הוא היה בכיין כזה, זה גם לא ישראלי.
במידה מסוימת, אבל בכיין שאומר, אני בוכה.
ברור,
התכחש לזה. שמחת אותי פעם בוכה. כן, אתה בוכה. זה היה, תראה, היינו חברים, אבל זה מאוד מאוד צייר אותי. כי אני רציתי לגרום לאושר. לא היה מאושר רגע בחייו.
לא היה מאושר רגע בחייו?
לא, לדעתי לא. לדעתי לא. הוא לא ידע אושר מהו. אולי, אתה יודע, כשהוא יושב באולם תיאטרון והוא מודד על הסטופר שלו, ורואה שכפי שהוא חזה בדיוק, הקהל רואה בצחוק 15 שניות ו9 עשיריות השנייה,
כן.
אז הוא אמר לעצמו, ניצחתי.
כן, הוא המחשב.
והקטן כן. ניצח את כל הגויים.
כן, הוא באמת היה מתזמן את השנייה המסוימת שבה הוא...
זה ככה, זה האגדה של אנשי בצל ירוק, של דוקטור ואחרים.
כן, כן.
שאומרים שהוא ידע לקבוע בדיוק, ואני די מאמין להם, הוא ידע. הוא היה טכנאי פנטסטי של הומור.
אבל בשלב מסוים הייתה איזושהי רעידה בפופולריות שלו, ובהשפעה שלו, וגם בהומור שלו. אתה מייחס את זה לעניין שהוא לא התאים את עצמו כל כך לעידן הטלוויזיה, תחשוב על ניקוי ראש בערך... באותה תקופה 74, משהו כזה?
נדמה לי שירידתו התחילה לפני עלייתה של הטלוויזיה. הוא יכול היה להשתלב בטלוויזיה. למשל, חברי המנוח מוטי קירשבאום ניסה לגבות ממנו סקצ'ים לניקוי ראש.
אוקיי.
אבל המחיר שהוא דרש היה כזה... שהטלוויזיה הישראלית
לא ידענו, הוא הפקיע את המחיר, הבנתי, זה לא שלא הציעו לו,
הוא רצה מחיר גבוה,
באמת סוחר רציני.
אני חושב שירידתו הייתה קשורה בהתרוקנות מכוחות יצירה. תראה, הוא כתב בשלב מסוים במשך 10 שנים כמעט מדי יום פיליטון.
נכון,
זה בלתי נתפס.
כן.
אני חושב שהוא התרוקן. ואחר כך, כשהוא החליט לעקור לחוץ לארץ, הוא איבד את הקשר האמיתי עם המתרחש.
ירון, אני שמעתי אותך פעם אומר שכלפי חוץ, אפרים קישון מאוד אוהב את הלבנט ואת קור ההיתוך, אבל בפנים הוא לא באמת אוהב אותם.
לא, אפרים הוא איש מאוד גרמני במובן הזה, הוא איש אוהב דייקנות וסדר, נימוסים טובים ואיפוק. לא הייתי אומר שהוא נהנה ללכת בבזאר מזרחי.
אבל זאת אומרת, הוא תמיד התגאה בזה שהוא כתב את סלח שבתי, כשהמזרחים היו פה רק 11%.
נכון.
ובעצם הוא השמיע את קולם. אתה חושב שהמניעים שלו לא היו כאלה של רצון להשמיע את קולם?
אני לא חושב שהוא כתב מתוך מניעים. הוא ראה את את ההתנגשות העדות בין קולטים לנקלטים, לא עצמו. היה ניסיון עם כנקלט, כאדם שבא אל ארץ שצפתה הוא איננו מכיר, שהוא הופך לאבזר שמטלטלים אותו לקיבוץ או למעברה.
כן.
והוא יכול היה להבין את סלאח.
כן.
אבל אני מאלה שלא חושבים שסלאח שבתי זה המנון לתרבות המזרחית. אבל מזרחיים רבים חושבים ככה, ורואים בזה את רואים בו את דוברם במובן הזה.
ירון לונדון, תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה. ירון.
סיימנו, אבל זה לא הסוף המוחלט, כי לתוכנית שלנו על אפרים קישון יש עוד חלק נוסף, שבו אנחנו מדברים גם על הסרט סלאח שבתי, וגם ממשיכים לשוחח עם ירון לונדון, ואת כל זה אתם יכולים לשמוע בפודקאסט שלנו גיבור תרבות, אותו אתם יכולים למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים, וביתר קלות באפליקציה של כאן. ומה עם השוטר אזולאי, תשאלו? לא רק שלא שכחנו, אלא אפילו הקדשנו פרק שלם לסרט הזה בתוכנית פסטיבל כאן, שאותה אני מגיש יחד עם דני מוג'ה, גם אותה תוכלו למצוא כפודקאסט באפליקציה שלנו, חפשו את פסטיבל כאן בכל אפליקציות הפודקאסטים, והפרק הזה יהיה לרשותכם. אני רוצה להגיד תודה לחברים שלי כאן באולפן, לדוקטור דוד גורביץ'.
תודה רבה, יונתן.
תודה רבה לדוקטור דן הרב.
תודה.
אני הייתי יונתן גת, אנחנו מכאן לוקחים מונית לרחוב הלסינגפורס 3, ואנחנו בתקווה נשוב אליכם בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. להתראות.
להתראות. ביי ביי.